אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
זה משתנה מיום ליום.
אתה אחד האנשים שאני לא אוהב לראיין, אתה יודע למה?
למה?
תמיד אתה נינוח, תמיד אתה עונה באדיבות. לא מתאים לכנסת.
לא תמיד אני כזה בכנסת, אבל יכול להיות שקודם כל באולפנים שלכם יש אולפן משרה סוג של רוגע, וגם אני מנסה לנטרל את כל
הרעשי
רקע, לצערי לא תמיד זה יוצא, יכול להיות שבגלל שאתמול בעצם יצאנו לפגרה, אז זה הזמן להירגע קצת.
אתמול דפנה ליאל, אם אני לא טועה, הכריזה בכל תרועה רמה. ועדת הכספים אישרה מיליארד שקל לכבישים ביהודה ושומרון. וואלה, כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. יש רק בעיה אחת. אתמול לא התקיימה שום ועדה.
נכון.
בטח לא ועדת הכספים.
נכון.
מה זה היה?
קודם כל, אני באמת ראיתי את זה אצל דפנה, ואז אני חשפתי להודעה לתקשורת של... אני מבין שזה הודעה לתקשורת משותפת של משרד האוצר ושל משרד תחבורה, ובאמת רשום שם שאושרו, זה בעצם 916 מיליון שקל.
מתנצל על הטעות.
בוועדת הכספים, אני פשוט אוהב...
לדייק.
ועדת הכספים, לא הייתה ועדת כספים, עכשיו אפשר להגיד שזה כנראה...
מה זה, ספין? מה זה היה?
לא, הכסף כנראה אושר, אני עד עכשיו לא מצליח בדיוק להבין במה מדובר.
אבל לא הייתה ועדה, איך אושר?
קודם כל זה מראה כנראה על חוסר הבנה של, של הצוות הדוברות החדש שבצל סמוטריץ' גייס מכל מיני מחוזות ברחבי הארץ. אבל עזוב את זה, לא הייתה ועדה, אני עד עכשיו לא מצליח להבין במה מדובר. וכשאני אבין, אז אני אוכל להתייחס גם לנושא עצמו.
אם תבין, אז תגיד לי, תספר לי.
עכשיו, בלי שבאמת נחשפתי לפרטים של האירוע המשונה הזה, אני יכול להגיד שבמצב התקציבי שאנחנו נמצאים היום, להקצות מיליארד שקל במקרה למגזר ששר האוצר שואף לקבל ממנו קולות, זה נראה כמו כלכלת בחירות. אבל שוב, אני אומר את זה בזהירות, כי עוד לא ראיתי את פרטי העברה.
ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. איש טוב, ראוי, חכם, מתנסח היטב. מה אתה אומר?
אני מכיר את בוס, יצא לנו לא פעם לשוחח.
נסעתם יחד ל... טייוואן?
כן, היינו במשלחת בטייוואן, וגם ישבנו תקופה ביחד בוועדת הכספים, יצאנו לשוחח לא פעם, אני ברמה אישית מחבב אותו מאוד, אני חושב שהוא איש חכם, משכיל, מנוסה, בטח בעבודה דיפלומטית, שזה חלק מהפעילות של הוועדה, אבל זה אירוע רע מאוד, וזה לא קשור ליולי, וזה לא קשור לבוס, כי זה בעצם המסר שמפלגת השלטון מעבירה, דמה לכל המשרתים, לכל המילואימניקים, לכל החיילים בסדיר, על המחויבות שלה לחוק ההשתמטות. לא לגיוס לכולם, לא לשוויון בנטל, לחוק ההשתמטות, כי זה מה שמשרת את האינטרס האישי הצר של ראש ממשלה. וזה אירוע רע מאוד.
תשמע, יש פתגם שאומר, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. כל התהליך הזה של החוק... היה בעיניי קצת מוזר. החרדים מצד אחד, שגם ראיינתי אותם פה, היו בטוחים שזה הולך לכיוון שלהם. מצד שני, יולי נתן להבין שיהיה בסדר, שהחוק שהוא יביא יהיה שוויוני, והוא לא יאפשר השתמטות. עכשיו, איך יכול להיות ששני הצדדים הבינו ש... יהיו לי גם עם אלה וגם עם אלה. זה מזכיר לי את הבדיחה, שאלה צודקת, גם הוא צודק וכולם צודקים. איך זה הסתבך כך שבסוף הוא הפסיד גם את החרדים וגם את מפלגת הליכוד שפיתרה אותו כיושב ראש חוץ וביטחון?
תראה, ראשית, להדיח יושב ראש ועדה בכנסת, זה אירוע שלא קורה כל שנה ולא כל קדנציה, ולא כל כמה קדנציות. לדעתי, זה המקרה השלישי, שלישי בלבד בהיסטוריה של הכנסת, שזה קורה. אגב, הוא עדיין לא הודח מתפקיד יושב ראש הוועדה.
אבל כבר מינו חדש.
כן, לא, עוד לא, אז זה עוד לא.
לא, הצביעו עבורו.
נכון, אבל כנראה יהיו שם גם קשיים משפטיים, צריך לראות, לכן אני קצת...
מה זה קשיים משפטיים? זאת אומרת, היועץ
המשפטי... מכיוון שזו רק פעם השלישית בהיסטוריה של הכנסת שזה קורה, היועצת המשפטית של הכנסת צפויה לפרסם חוות דעת, אני לא יודע מה היא כתוב שם. סביר להניח שבסופו של דבר בועז ימונה, חוק לא יצא מזה, להערכתי. האירוע הזה, האם יולי הפסיד או יולי הרוויח, ומדוע בסיעת הליכוד קיבל רק 4 קולות, זה אירוע לפרשנים. אותי זה פחות מעניין. אותי מעניין
מה... לפני שנייה הסברתי.
אותי מעניין
מה... הוא רק על שתי החתונות, וכנראה זאת הבעיה.
מעניין מה יקרה בסוף. תראה, אני, המפלגה שלי, לפני 12 שנה...
יש עתיד.
יש עתיד. הרימה את הדגל של השוויון בנטל. עכשיו, אפשר היה להגיד שב-2012 לפיד הרים את הדגל כי זה האג'נדה הפוליטית שלו. היום חסרים 12,000 לוחמים, יש לנו קרוב ל-20,000 פצועים, כל יום כמעט, או יש לנו אותר לפרסום, או יש לנו ידיעה על עוד לוחם, גם אתמול, שנפצע קשה, אנחנו חייבים את זה, מבחינה ביטחונית, קודם כל, וכמובן, אני יכול עכשיו שעה לדבר איתך, מדוע אנחנו חייבים את זה מבחינה כלכלית. אם אנחנו בסופו של דבר הולכים לכיוון חוק ההשתמטות, הציבור לא יקבל את זה. אני השבוע ישבתי עם 18 ארגוני המשרתים, ימין, שמאל, מתנחלים, שמאלנים, מכל המגוון של החברה הישראלית. הציבור לא יקבל את זה. אני חושב שנתניהו הולך פה להסתבך. חוק מזה לא יצא.
אדלשטיין אמר רק לאחרונה בדיון, הגעתי למסקנה שלצערי הרב לא חלו שינויים גדולים בחברה החרדית, לא תהיה קריאה לאלה שלא לומדים בישיבות להתגייס. אבל אתה יודע, הבעיה הזאת קיימת מקום המדינה. זה התחיל בתקופת בן גוריון, שאז...
עם הוא... 400.
בסדר, אבל אז היו רק כמה, 1.5 מיליון איש. אנחנו היום כמעט 10 מיליון.
אני אגב קונה את הפרופורציה, כן?
אני יודע, הפרופורציה לא צחק לטובתם של החרדים, אני מסכים איתך. אבל יחד עם זה, יכול להיות שאתם לא תצליחו, לא אתה ולא יאיר לפיד ולא אחרים, באמת לקבל את אותם אנשים חשובים למערכת. יכול להיות שהצבא לא יכול לקלוט אותם. אתה יודע, לפני כמה שנים, לא, אתה יודע, אני לא זוכר אפילו מתי, אני חושב, רק לאחרונה, ממש לפני המלחמה, ראיינתי כאן את גלנט, והוא הסביר לי, תקן אותי איפה אולי מישהו טועה, שהצבא לא מסוגל לקלוט כל כך הרבה, זה צריך להיות בהסכמה, בהדדיות, בצורה כזאת שהם יבינו שאם נלך אולי להסכמות הדדיות, אפשר יהיה לגייס, זה בטח לא המספרים שדובר עליהם. אז עכשיו... יכול להיות שהמאומה הרבה שקמה בעקבות החוק הזה שרוצים להגיש, קצת מוגזמת. יכול להיות באמת שהצבא לא יכול לקלוט את כל כך הרבה אנשים שצועקים 40,000, 50,000, 60,000. אתה ואני יודעים שזה לא מדויק. מה מדויק?
תראה, ראשית הצבא אומר שכן. שהוא כן מוכן לקלוט.
מה, הצבא פעם אומר כן, פעם אומר לא, פעם הוא אומר...
אני יושב מדי פעם בדיונים, גם בוועדת חוץ וביטחון, וגם בוועדה לביקורת המדינה, בדיונים הרלוונטיים לחוק הגיוס, אני שומע את הצבא, הצבא אומר כן. זה דבר אחד.
כן, הוא אומר מספרים, הוא אומר 50,000?
אף אחד לא מדבר על 50,000, אבל הוא מוכן לקלוט את המחזור.
שזה אומר כמה?
שזה בסביבות 16,000 כל שנה. הוא כן.
16.
כן.
והשר רוצה בין 4-5.
אז זהו, אני תכף אתייחס לזה. השבוע דיברתי במקרה עם עיתונאי חרדי, והוא אמר לי, ביושר מבחינתו, שאם לפני שנה החרדים היו אומרים, אוקיי, אנחנו מסכימים ויוצאים בקריאה שכל אלה שלא לומדים יתגייסו, אז היינו היום במצב הרבה יותר טוב והלחץ מהישיבות היה יורד. הם לא עשו את זה, הם אפילו הקצינו. עכשיו, אני לא קונה את הדיבורים, בוא נגייס אותם בהסכמה, אין דבר כזה. בסוף במדינה הזאת יש חוק, כן? הילדות שלי בעוד כמה שנים הלכו לצבא, אף אחד לא ישאל אותם אם הם רוצות או לא רוצות. אני ואתה משלמים מיסים כל חודש, אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו מרוצים מזה או לא מרוצים מזה. זה החוק, ולמדינה פה יש כוח. אני מאמין גדול בתמריצים, ובסיפור הזה התמריץ הרלוונטי הוא התמריץ השלילי. ואני קצת רוצה גם לפזר את כל הדיבורים עכשיו על על הדיונים שהיו, סנקציות, לא סנקציות. בסוף, מה שמעניין, הרי חרדים לא רוצים חוק. הם לא רוצים שום חוק. הם רוצים, אני מוכן לגלות לך מה הם רוצים.
אני יכול להגיד לך מה
הם רוצים. הם רוצים שני דברים. שתי סנקציות שלא יקרו. הגזרת התקציבי הישיבות והנחות במעונות יום. זה כל מה שמעניין אותם. ולכן כל הסיפור הזה שאנחנו נדחה עכשיו את שתי הסנקציות האלה בשישה חודשים, זה הורג את האירוע. ברגע שאתה מגזיר להם את תקציבי הישיבות והנחות במעונות יום, אף אחד לא יתגייס. עכשיו, מה יקרה אחרי שישה חודשים, שכביכול, אם הם לא יעמדו ביעדים, זה יגזור. אחרי שישה חודשים, אני מוכן לגלות לך, הם יתחילו לדון בעמידה ביעדים, זה יימשך עוד שלושה חודשים, ואחר כך יקרה עוד משהו, או יהיו בחירות, או אירוע אחר, בסופו של דבר, הם לא רוצים להתגייס, ולכן הדרך היחידה לגייס אותם ולפתור את היכולת שלנו לעמוד באתגרים הביטחוניים ובאתגרים הכלכליים, זה על ידי סנקציות שליליות, אישיות, לא יעדים של מוסדות ולא כל החרטוטים האלה, זה פשוט לא יקרה. אסור יום אחד להגזיר את תקציבי הישיבות, והנחות במנות יום לאנשים שלא עובדים ולא משרתים.
לפני זמן התראיין כאן חבר כנסת חרדי, משה רוט. הוא אמר לי משפט שאתה יודע, חייכתי, קצת בעצב. הוא אמר את המשפט הבא, חוק הגיוס לא ייפטר. אתה יודע למה? הוא שאל אותי, והוא ענה, שני הצדדים לא רוצים שהוא ייפטר. הסתכלתי, אמרתי לו, מה שאתה אומר לי פה זה שגם החרדים לא רוצים שיפטר, הם רוצים אזיז, כשזה יישאר. אמר לי, נכון. החרדים אשמים בדיוק כמו הצד השני. מילים כדורבנות. מחבר כנסת חרדי.
מי הצד השני, אגב?
מי הצד השני? אתם הצד השני.
אנחנו?
אתם, בוודאי, אלה האופוזיציה שרוצים סנקציות וכל הדברים האלה, והוא מצד שני שאומר, אלה לא רוצים ואלה לא רוצים. כן, נתניהו גם.
אני חושב שזו
אמירה,
זו בריחה מהאחריות. בסוף, תראה, אני ואתה יודעים שיש לא מעט אנשים, אנשים כלכלנים בכירים שקיבלו פרס נובל לכלכלה, על המחקרים שהוכח שאנשים בסופו של דבר מתנהגים לפי התמריצים שניתנים
להם. לא צריך לעשות על זה תחקיר גדול.
ולכן, אם לעשות את הדבר הנכון, כמו שנתניהו עשה ב-2003-2004 במשרד האוצר, או כמו שלפיד עשה במשרד האוצר ב-2013, ראינו את התוצאות. אם נקפיד במדיניות הנכונה, בסופו של דבר אנחנו נראה מספרים הרבה יותר גבוהים. עכשיו, אני גם חייב להגיד, מדברים עכשיו מן הסתם על הגיוס, כי זה מה שרלוונטי היום, וזה מה שאקטואלי, בגלל שהמלחמה נמשכת כבר 20 חודשים, או אפילו קצת יותר. אבל האתגר הגדול שלנו, ביום אחרי המלחמה, זה האתגר הכלכלי. והיום קרוב ל-50% מהגברים החרדים לא עובדים, ואנחנו מאבדים על זה, לפי אגב נתונים של אגף התקציבים במשרד האוצר, ויש כל מיני הערכות שנעות בין 25 ל-54 מיליארד שקל בשנה. אנחנו מכירים את המגמה הדמוגרפית, זה אומר שבעוד כמה שנים אין התכנות לקיום כלכלת ישראל, כפי שאנחנו מכירים אותה, אם הגברים החרדים לא יוצאים לשוק העבודה. ואני רואה בחוק הגיוס את השאר של החברה החרדית, של הגברים החרדים, לא של נשים חרדיות כי הן עובדות באחוזים גבוהים, של הגברים החרדים לשוק העבודה. כי אחרת אנחנו יכולים להתפזר פשוט, אנחנו לא יכולים להתקיים ככה בצורה כזאת.
דברים כדרבנות. משהו אחד אני מבקש תסביר לי. אתם באופוזיציה חלוקים ביניכם. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, יצא נגד האיום של יושב ראש האופוזיציה לפרוש מוועדת חוץ וביטחון. עם אדלשטיין יודח כמובן. אנחנו לא יכולים להפקיר את הזירה. אולי תסתדרו ביניכם לבין עצמכם לפני שאתם עושים את כל המאומות. הרי אתם ביניכם לבין עצמכם לא מסכים כמעט על כלום. בתוך האופוזיציה. תקן אותי.
קודם כל זה נהיה פה הספורט הלאומי לבוד באופוזיציה, למרות שכל הכישלונות וכל האסונות שקרו לנו בשלוש השנים האחרונות.
אתם מרוויחים אחריות, את זה בצדק.
אחריות על הממשלה, אני לא יודע אם בצדק או לא בצדק, אפשר לדבר על זה. תראה, הרי לא מרכיבים את האופוזיציה, נכון? להבדיל מהקואליציה, בקואליציה יש קווי יסוד. מי נשאר באופוזיציה? אלה שלא נהיה... לא נכנסים
אולי
לממשלה.
אולי תעשו ממשלת צללים, ואז כן. אולי תוכלו לתאם.
אין לנו בתרבות הפוליטית שלנו.
זה נכון.
בסוף, מי שנשאר, הרי אין באמת, לא יכולה להיות אחדות בין חדש טל לישראל ביתנו. זה פשוט לא יקרה. ולמרות זאת, בכל ההצבעות החשובות בכנסת, אנחנו בלוק של 52. עכשיו, כאן התגלו חילוקי דעות, כי בני גנץ בעצם שינה את דעתו למחרת, אחרי שפורסם שהאופוזיציה הולכת להתפטר מוועדת חוץ וביטחון עם אדלשטיין יודח. אני מניח שבסופו של דבר אנחנו נגיע ל...
זה לפיד הזהיר.
נכון, אנחנו נגיע בסופו של דבר לקו אחיד. בנושא הזה אני רק רוצה להסביר את הרציונל. אם חבר ועדה מתפטר, זה לא שהוא לא יכול להשתמש בכלים הפרלמנטריים, הוא יכול להשתתף בדיונים, הוא גם יכול להגיש הסתייגויות, גם בוועדה וגם במליאה.
אז כלומר, מה, זה כאילו כמו פלש, כאילו...
אז הרציונל הוא אומר, שאם בסופו של דבר הקואליציה, שאני אגב לא מאמין שזה יקרה, אבל...
לפיד אמר.
נניח שהקואליציה...
כל החברי...
אז אני מסביר, נניח שאני קצת נשמע כמו דודי אמסלם עכשיו, אז אני מסביר. אם אנחנו הולכים עכשיו לכיוון של חוק ההשתמטות, ולקואליציה יש רוב, ברגע שהחוק הזה מאושר במעמד צד אחד, זה משפר את העמדות שלנו בבית המשפט העליון. כי החוק הזה, אם הוא יהיה חוק ההשתמטות, הוא יגיע להכרעת הבגץ, ובמשחק הזה, במשחק המחור הזה, לטובת המשתמטים, אנחנו לא מוכנים להשתתף.
יש סיכוי שתשבו עם החרדים באופוזיציה כלשהי? כי יש דיבורים, אתה יודע.
זה מעניין ששואלים אותי כמעט השבוע בכל הרעיון.
אני לא מקורי.
אתה מקורי, בהרבה דברים לא בשאלה הזאת. אנחנו, אולי להבדיל מהרושם שנוצר בכל שנות הקיומה של יש עתיד, אנחנו מעולם לא פסלנו את המפלגות החרדיות.
כן, רק לא רציתם לתת להם שום דבר ממה שהם ביקשו.
כי אולי יש לנו עקרונות, כי אולי להבדיל מנתניהו שפועל לפי האינטרס האישי שלו, אנחנו זוכרים שיש פה גם מדינה, ולכן השוויון בנטל, ההשתתפות בשוק העבודה, שירות לכולם, לא להפלות בין דם לדם, בטח היום, אחרי 7 באוקטובר, אחרי 20 חודשי לחימה, זה קו אדום שאי אפשר לחצות אותו, ולכן אני לגמרי רואה סיטואציה שאנחנו כן יכולים לשבת בקואליציה עם כל מפלגה, אולי למעט העוצמה היהודית, עם מפלגה שמקבלת את קווי היסוד האלה שאנחנו לא נוותר עליהם.
טוב, ברור לך שהם לא יקבלו, וברור לך שלפחות לפי הסקרים האחרונים, אתם לא מרכיבים ממשלה, אבל אולי גם נתניהו לא מרכיב ממשלה. אנחנו מגיעים לדד אנד, לאותו מקום שבו היינו לפני 3 שנים, ו4 שנים, ו5 שנים, ו6 שנים, אין ממשלה יציבה. זאת אומרת, כרגע יש ממשלה די יציבה, אבל אם אתם הולכים לבחירות, לפחות לפי הסקרים, אתם באותו מקום שהייתם כבר. אז איך אתה תרבע את המעגל?
אני לא רואה סקרים רציניים שנתניהו עם השותפים שלו עובר...
תראה, ערוץ 14 מדבר על 35 מנדטים, ולעומת זאת, ערוץ 12 מדבר על 24 מנדטים. אתה יודע, האמת היא באמצע, אתה יודע.
אני ברשותך, לא, האמת היא לא באמצע, אני ברשותך לא מתייחס לסקרים של ערוץ 14, ולא מתייחס לערוץ 14 בכלל.
ול-12?
ל-12, כן. לסקרים של מנו גבו, ולסקרים של 13, ולסקרים של
מריו. הם מדברים בין ה-24 ל-27, 8 מנדטים?
כן, אבל אני מדבר על הגושים, ובגושים אנחנו...
הגושים אתם זהים כמעט, אם תוציא...
אגב, מעניין ש...
את רעמתל, אז אין לכם רוב.
מפלגות ערביות, כן, לא נחשבות אצלנו, אבל נחשבות בבלוק החוסם של נתניהו, שזה גישה מעניינת, שבעצם איימן עודה הוא חלק מהבלוק החוסם של נתניהו.
זה לפי הפרסום של ערוץ 12 וגם 13.
תראו, אני חושב שזה מוקדם, כי המפה עוד לא התגבשה. כן. ברגע שיוכרזו הבחירות, מי כמוך יודע, יהיו שינויים.
נכון.
יהיו שינויים גם במספרים.
ועוד אנחנו, איך
יהיו? ככה יצא שניצחנו בחירות עם 17 מדטים והפסדנו עם 24.
שמת לב לתופעה נורא מעניינת?
כן.
בנט התראיין. הוא לא פסל ישיבה עם נתניהו.
אז זאת בדיוק הנקודה, כי כנראה יאיר גולן כאן לא ירכיב ממשלה בשנים הקרובות.
ברור שלא.
כי השמאל לא ירכיב ממשלה. וגם ליברמן כנראה לא ירכיב ממשלה. להרכיב ממשלה. עכשיו, נפתלי בנט כנראה כן יכול להרכיב ממשלה, רק שהוא עלול להרכיב אותה עם נתניהו. ולכן...
הוא לא סתם לא פסל את נתניהו.
ולכן האופציה היחידה הריאלית שנשארת למחנה הליברלי, זה יאיר לפיד ויש עתיד, שהיא העוגן של המחנה הליברלי.
אבל לא מסתרים למספרים.
בסדר, המספרים הסופיים.
אתה משפטן, אתה רואה חשבון, אתה יודע אותו מכולנו. לנתח את המספרים, זה עבודה שלך, אבל זה לא מסתדר.
נכון, המספרים של היום...
עם בנט במשחק.
אני חושב שהמספרים, שוב, אני לא רוצה עכשיו לתת תחזית לגבי מפלגה כזו או אחרת, אני אגיד רק שאני מניח שהמספרים השתנו גם אצל נפתלי בנט וגם במפלגות אחרות. אני מאמין ביכולת שלנו לחזור למספרים יותר גבוהים, אנחנו גם נעשה...
בינתיים בסקר אתם התרסקתם.
אנחנו גם, אני לא יודע מה זה התרסקנו, נעשה הכל כדי...
ירדתם ל... חצי, בחצי.
שוב, אני לא מתלהב מהסקרים. אני רק אומר שאנחנו נעשה הכל כדי ליצור את הקונסטלציה הנכונה, כדי לנצח בבחירות הבאות, כדי להחזיר את המדינה לשפיות ולהקים ממשלה מתפקדת. והסקרים בסוף...
בוא נדבר קצת, ברשותך.
בסוף פוליטיקאים חזון לא יכול להתנהל לפי הסקרים.
זה נכון. אפשר להריח, אבל אסור לשתות, אתה אומר. כן. זה אמר פרס בזמנו. תגיד, קשה, כמעט בלתי אפשרי, לצפות בטלוויזיה, בלי לראות על המסך, אותר לפרסום. זה מטלטל, זה נורא. אבל כשאתה מדבר גם עם חברי אופוזיציה, בארבע עיניים, לא כשהם עומדים על הדוכן, הם מבינים, שזה כמעט מסיבה בלתי אפשרית. כי ישראל הלכה, ארצות הברית אומרת, לא נתניהו, עזוב את נתניהו כרגע בצד. ארצות הברית, בכירים, כולל הנשיא, אומר, זה לא ישראל, זה החמאס. הוא לא התגמש כהוא זה, למרות שישראל התגמשה. הם רוצים דברים שישראל לא יכולה, וגם ארצות הברית לא יכולה להסכים להם. מצד שני, אתה רואה את האימהות? אתה אומר, הלב קרוע. הייתי בכנסת וראיתי בוועדות שמופיעים חברים, ילדים, נשים ממשפחות החטופים. והלב נקרע. אבל אתה יכול לאפשר להם, ובאמת, קטונתי אפילו מלשאול את השאלה, אבל אתה יודע, יושב לפני פוליטיקאי שאני צריך לשאול אותו. אתה יכול להסכים לדרישות שלהם כאילו בלי הגבלה? אתה יכול להסכים לכך שהנשק יוחזר להם? אתה יכול להסכים לכך שישוחררו כל חיילי הנוח'בה? אתה יכול להסכים לכך ששני קילומטר מהגבול יהיו שם שוב מחבלים צמאי דם? אתה יכול להסכים לכך שהדרישה שלהם שארצות הברית, צרפת, אנגליה, רוסיה יהיו ערבים להסכם שגם אם ישראל תותקף שנית, היא לא תחזור למלחמה. אתה יודע, אלו דילמות שלשמחתי הגדולה, אני לא צריך אפילו, אתה יודע, אני צריך לשאול את השאלות, אבל מה אתה חושב?
קודם כל, אני חייב להגיד משפט בקשר להותר לפרסום. השבוע הותר לפרסום שמו של רב סמל מתקדם ולדימיר לוזה, מאשקלון, בן 36, אב לשתי בנות, מילואימניק שנפל בעזה, ואני נזכרתי בשר התקשורת שלנו, שלמה קרעי, שקרא לעולים גוי מטעמי נוחות. זה מעדעד אצלי בראש. כל פעם שאני רואה ונהרגו לצערי עשרות חיילים עולים, אני לא אשכח לו את זה. יש כאלה שלא ישכחו לו את זה, את המשפט שהוא שלח את הטייסים לעזאזל, אני לא אשכח לו את זה שהוא קרא לנו לעולים גוי מטעמי נוחות. אני לא אשכח לו את זה. וכל פעם שיש חלל עולה שנפל, אני זוכר את זה. עכשיו לגבי החטופים והעסקה, זה נכון שחמאס אחראי על מה שקרה בשביעי באוקטובר, המרצחי חמאס אחראים על מה שקרה בשביעי באוקטובר, ועל כל מה שקרה עם רצועת עזה מאז. אני רק לא זוכר שמישהו כאן, במדינת ישראל בראשון בנובמבר 2022, הצביע לחמאס. אנחנו הצבענו לממשלה, כלומר, כל אחד הצביע לפי צו מצפונו, אבל בסופו של דבר הורכבה כאן ממשלה, והיא נושאת באחריות על כל מה שקורה פה, כולל השביעי באוקטובר, כולל השבת החטופים, וכולל ניהול המלחמה. אני חושב, והעמדה שלנו מאוד עקבית, לאורך 17-18 חודשים האחרונים, שהדבר הכי חשוב, זה השבת החטופים. עכשיו אפשר להיכנס לפרטי העסקה לאורך כל החודשים הארוכים האלה וכל הסבבים, ואני לא בטוח שכל הפרטים שאמרת עכשיו, זה הכל על השולחן. אני כן יודע שהמלחמה הזאת, כן, המאבק שלנו מול ארגוני הטרור, הוא לא יסתיים עוד 20-30 שנה. לחטופים אין 20 שנה ואין להם 20 יום. אנחנו צריכים להגזיר אותם, אנחנו חייבים להגזיר אותם. אגב, מה שהממשלה הזאת לא עשתה, וזו באמת, אפשר לקרוא לזה טעות, ואפשר גם להשתמש במילים יותר קשות. בסוף, אם אתה רוצה לפרק את היכולת הצבאית והשלטונית של החמאס, אתה לא יכול לעשות את זה בלי ליצור שלטון אחר ברצועת עזה, שלטון אלטרנטיבי. ובהקשר הזה יש כמה הצעות, היו וגם היום ישנן כמה הצעות על השולחן. יש את ההצעה של לפיד עם מצרים, ויש את היוזמה המצרית, ויש כל מיני יוזמות, אבל מה הבעיה? הממשלה הזאת לא מוכנה לשום שלטון אחר ברצועת עזה, כי יש בה גורמים שמעוניינים בממשל צבאי, והם אומרים את זה, גורמים מאוד קולנים ומשמעותיים בקואליציה, והם לא מוכנים לשמוע על שום דבר שאיכשהו מצלצל כמו רשות פלסטינית, וזו בעיה. ואז אתה ממשיך לשקוע בבוץ של עזה, ומרכבות גדעון שהבטיחו לנו שעכשיו ייפתחו שערי גיהנום, הנה המבצע מסתיים, והוא לא קירב אותנו כי הוא זה להשגת מטרות המלחמה.
טוב, זה אנחנו לא יודעים. זה אנחנו לא יודעים. טוב, תשמע. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני אנסה לסגנן אותה מאוד בזהירות. בתחילתה של המלחמה, ממש בשבועות הראשונים, חבר הכנסת אלמוג כהן דיבר על בגידה, הצנזורה אסרה פרסום, ואני במסגרת הצנזורה לא אגיד יותר, למעט מה שכבר פורסם, שבישיבה סודית, שבה השתתפו רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש שב"כ, ראש מוסד, היה שם אדם שלא היה צריך להיות, והוא עצור. ידוע לך? שמעת את הסיפור?
שמעתי את הסיפור, שמעתי כל מיני גרסאות, אתה לא מכיר את הפרטים, ואני לא, איך אני אגיד את זה? אני גם מסגנן את זה בזהירות, אני לא מאוד סומך על כל דבר שיוצא מפיו של אלמוג כהן.
טוב, אז זה לא היה רק אלמוג כהן, דיברו על זה גם קצינים בכירים. אני שמעתי את זה גם, כמובן, שוב במסגרת הצנזורה, ואני מאוד מאוד מכבד ומנסה לא להגיד יותר מדי, לא רק אלמוג כהן. מה קורה עם אותו אחד שנעצר?
אני מודה שאני לא מכיר את האירוע, בטח לא לעומק כדי לחוות דעה, אבל אתה יודע מה, יש לי הצעה, גם לממשלת ישראל, להקים ועדת חקירה ממלכתית.
שיקים אותה מי? שופט בית המשפט העליון?
בהתאם לחוק, כמובן.
אבל הוא מציע לכם, ביבי מציע לכם, לאופוזיציה, שתוקם ועדה שאתם תהיו חלק ממנה, והקואליציה חלק.
מה זה הוציא? הוא הציע משהו?
על בסיס, שנייה, על בסיס דומה, זהה. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל לכפות את דעתו. למה אתם לא רוצים?
קודם כל, הוא לא הציע.
הציע?
לא, הוא לא הציע. אתה יודע איך מציעים המגישים הצעת חוק בכנסת?
רגע, הבנתי.
כן, הוא לא הציע. נתניהו לא רוצה שום...
יריב לוין הציע את זה מעל דוכן הכנסת, אבל אני רוצה...
לא, הוא לא הציע הצעת חוק, אין הצעת חוק.
רגע.
הייתה הצעת חוק של קלנר, שבסוף לא הוגשה.
אני רוצה לשאול, אם תובא הצעת חוק כזאת, שלא שופט בית המשפט העליון, שיש כאלה אומרים, תראה, אני לא יודע, אומרים שהוא משוחד, בדעתו הכוונה, כן? האם אתם תסכימו לכך שתוקם ועדה בהשתתפות קואליציה ואופוזיציה על בסיס שווה?
אתה יודע כמה שנים אני בכנסת?
רגע, שנייה, כן. כן או לא?
לא, אז זה לא יהיה כן או לא.
למה?
אני 4.5 שנים בכנסת, ולמדתי לא לענות על שאלות היפותטיות. אני לא...
זה לא היפותטי.
לא ראיתי את הנוסח. אני כן יכול להגיד לך רק משפט אחד, עולה שני משפטים. בסוף, היום יש חוק, ואיכשהו עד עכשיו, זה נכון שנתניהו מעולם לא הקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל יש חוק...
אני רוצה להזכיר לך שכבר הוקמה פעם ועדת חקירה שלא הייתה ממלכתית. אז בואי, יש תקדים.
יש חוק... סדר. יש חוק וצריך להצמד לחוק,
אם צד אחד, אחד חושש שהוועדה הזאת תטיל אשמה,
כנראה הוא חושש לא במקרה, אבל הייתה בכל מיני סבבים ודיבורים יש הצעה שאולי המשנה יעמוד בראש הוועדה, כבוד השופט נועם סולברג, שאני במקרה סגנו היום בוועדת הבחירות המרכזית, אני מאוד מחבב אותו, שוב
איש רציני.
איש רציני מאוד, לא תמיד אני מסכים עם הפסיקות שלו, אבל זה לא רלוונטי.
האופוזיציה לא מסכימה לכך.
לא, זה לא רלוונטי, שוב, לא.
מה, רלוונטי מאוד?
אני רוצה לתקן אותך, באמת, אני רוצה לתקן אותך.
אני מקשה לך, אבל...
אין שום הצעה לשולחן. מי שרוצה להקים,
אפשר לשים הצעה לשולחן אם אין השכמה...
מי שרוצה...
אם אין הבנות.
מי שרוצה, לא צריך הבנות, מי שרוצה להקים ועדת חקירה, אחרת, כן, לא במסגרת, קודם כל שם את ההצעה לשולחן. לא הייתה שום הצעה, ומדוע? כי נתניהו לא רוצה שום ועדת חקירה.
אדימיר, אתה יודע, אנחנו חברים ותיקים. אתה מכיר אותי, אני מכיר אותך, אבל אתה יודע, כל הצעת חוק, ואנחנו קצת מכירים את הצעת החוק, מתחילה בדיבור, בהבנות. זאת אומרת, אתה מגיש את הצעת החוק, כשחתומים עליה משה, יעקב, חיים ויוסף, אופוזיציה, קואליציה, אבל ההבנות מתחילות לפני שמגישים את החוק. אז דיברו איתכם, מדברים איתכם במהלך הזמן. הדיבורים האלה לא מובילים לשום מקום. אז מי הבעייתי פה?
הממשלה.
למה?
הראש הממשלה, קודם כל הממשלה הזאת היא צריכה ללכת בכל מקרה, כי בשום מדינה מתוקנת
בסדר,
נורמלית,
לא זאת
אחרי
השאלה.
מה שקרה, לא, זה גם שאלה, אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, היא צריכה לעוף,
אחרי ועדת חקירה
נקודה.
או לפני?
בלי קשר לוועדת חקירה.
איך אפשר?
בלי קשר לוועדת חקירה.
הוועדה צריכה להחליט... מי השם, מה השם, למה השם?
בלי קשר, אחרי 1,200 נרצחים ביום אחד, הם צריכים ללכת.
כולנו אשמים.
אם נתניהו היה רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, ועדת קלנר, ועדת אמסלם, ועדת קארי, תאמין לי, הוא היה מקים אותה. הוא לא רוצה שום ועדת חקירה, ולא במקרה.
מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה.
תודה רבה.
נעמת לנו מאוד.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.